אנחנו בטור סימן תו קוף למתת. הרב פסנז הצהל היה קורא לזה איך ללמוד ראשונים. פה זה טור בית יוסף. אנחנו אולי צריכים להתחיל מנקודה קודמת, ואז לאט לאט נגיע לטור בית יוסף וכולו. אחד הכלים שאנחנו לא משתמשים בהם מספיק, זה חזרות. זאת אומרת, אנחנו קוראים גמרא וכבר זזים לרשי. כשבאמת צריך לקרוא את הגמרא מינימום פעמיים, בכללית שלוש פעמים, לפני שזה נקרא הקריאה הראשונה. מדוע? כי בפעם הראשונה אתה עוד מנסה להבין איך לפסק את הגמרא. בפעם השנייה אתה יודע אולי איך לפסק, אתה מנסה להבין מה כתוב בגמרא. רק בפעם השלישית אתה מתחיל להבין מה הולך פה. אז אולי צריך להיעזר ברש"י, אבל צריך להבין שעד הקריאה הרביעית של גמרא, אנחנו לא קוראים את הגמרא. וזה בפעם, אני אומר, זה מצב טוב. אני יכול לומר לכם שכשאני לומד גמרא, שאני כבר למדתי, גם אם סיימתי את המסכת 30-40 פעמים, אני לא קורא את הגמרא פעם אחת. אני קורא את הגמרא מינימום פעמיים, שלוש פעמים, לפני שאני מתחיל להתעסק עם הגמרא. כי אני צריך להתחיל לאבד מה הלך פה, מה השקלה, מה התריה, מה השאלה, מה התשובה. מי שאל, מי ענה, איך התשובה עומדת מול השאלה, כמה מהשאלה קיבלה תשובה, קיבלה מענה. זאת אומרת, אני חושב שחלק ממה שחסר כשאנשים לומדים, וזה אחר כך מקרין על כל שער הלימוד, זה שאנשים לא עסוקים מספיק בלקבל בהירות בטקסט שהם קוראים. לימוד גמרא הראשונים, הלכה, זה לא דומה ללימוד אחר. וצריך לקרוא שוב ושוב ושוב. ידוע המכתב שהרב קוק כותב לבן שלו, שהוא לא מבין איך הוא עוזב סוגיה, לפני שהוא עבר אליה 10 פעמים. הוא אומר, עכשיו זה גאון הגאונים, הרב קוק זצן. גאון הגאונים, מי קרא לו? הרב איינשטיין. כן, הרב איינשטיין אמר על הרב קוק זצן, גאון הגאונים. והוא כותב שאיך אתה חושב שאתה מבין גמרא לפני שעברת עליה 10 פעמים. זאת אומרת, ורב קוק היה לומד לפני ארוחת בוקר 30 דף גמרא בעיון. 30 דף בעיון. אוקיי? אנחנו לא מבינים את המושגים האלה. אני ראיתי את הרב נבנצל בסדר בוקר, לומד 98 דף גמרא. 98 דף גמרא בשלוש שעות. תחשבו שנייה כמה מהר זה לקרוא דף גמרא. אז אלה דברים שאנחנו יכולים להגיע אליהם, אבל הדרך להגיע אליהם זה מתוך זה שלומדים ולומדים שוב ולומדים שוב, ועובדים לקבל בהירות לפני שמתקדמים הלאה. אנחנו בלחץ להתקדם. יש לי חבר שבגיל 14 התכתב עם גדולי הדור, והוא גאון ממש בגיל 14 כבר, יש לו מכתבים מגדולי הדור, כולל חכם עובדיה, שהם כותבים לו הרב, הגאון, הם לא קלטו שהוא בן 14. עד כדי כך הוא גאון. אז פעם דיברתי איתו על איך הוא לומד וזוכר, אז הוא שאל אותי, כמה אתה לומד ביום? אז אני לא זוכר כמה דף אמרתי לו. אז הוא אמר לי, ככה אתה לומד ביום? אז אמרתי לו, כן, למה, כמה אתה לומד ביום? אז הוא אומר לי, בקושי עמוד. איך אתה יכול לזכור אם אתה עושה כזה כמות דפים ביום? אז לי זה היה שוק, הגאון הזה, אני מנסה ללמוד באותה תקופה, מינימום עמוד ליום עם כל הראשונים להלכה, מינימום. והוא אומר לי, אתה מסוגל ללמוד יותר מעמוד ליום? אצלי עיון היה עמוד ליום, תעזוב את הבקיאות, הבקיאות היה 7-10 דף ליום. אני הייתי בשוק מהתשובה שלו אליי. אבל אנחנו צריכים לקחת את הזמן לחזור, לאבד, להבין את החומר שאנחנו לומדים. וזה דבר שנוגע לכל לימוד שלנו. אנחנו לא יכולים ללמוד מתוך לחץ להתקדם. צריך לקחת את הזמן, לשים לב מי התנא שמדבר, מי המורה שמדבר, איפה השאלה הסתיימה, איפה התשובה מתחילה. אני אומר את זה כי זה גם נוגע לטור בית יוסף. יש גאון שקוראים לו הרב יהושע כהן. הוא חיבר את הספר המפורסם כרם יהושע. אני ממליץ לא ללמוד את הספר הזה. Okay? הספר הזה לפי הניסיון שלי שובר אנשים. כי הוא מראה לך שם איך אתה יכול ללמוד ולזכור. ורוב אנשים שמשתמשים בשיטה שלו, מאוד מתלהבים בחודש הראשון שמשתמשים בשיטה שלו. וזה מאוד עובד בחודש הראשון. אבל בחודש השני והשלישי, כשהם פתאום קולטים שהם לא זוכרים מה שהם למדו בחודש הראשון, אז הם נשברים. כי בחודש הראשון הם מגלים איך הם יכולים ללמוד ולזכור. אז זה מאוד תופס. אבל כשהם מגיעים לחודש השני והשלישי, הם פתאום אומרים שהם לא זוכרים את מה שהם למדו בחודש הראשון, אז הם מרגישים שאין להם תקווה. אז אני נגד הספר. אבל לספר יש כלים טובים. זאת אומרת, יש לו הרבה, הרבה כלים טובים. אני אמרתי את ההערה הזו להרבה בחורי ישיבה שעבדו עם הספר שלו, וגיליתי שזה לא רק קרה לי, זה קרה להרבה אנשים אחרים. אז יש לו, אבל שם כמה הערות מאוד חשובות, ואני אישית הלכתי להיפגש איתו. זה בן אדם שכשהוא מגיע לארצות, אז הוא מתחיל לדבר, אז הוא אומר, טוב, אביי, הוא אומר 33 דף לפני סוף המסכת. עכשיו אביי מופיע במסכת, הוא מתחיל לומר לך כמה פעמים. בפעם ה-17 שאביי מופיע במסכת, הוא מתחיל לומר לך מה אביי אמר. אז זה בן אדם ברמת גאונות, שהוא שולט בשס, ברמה שאנחנו ממש מבהיל. מה זה משנה לנו? אנחנו לא צריכים להגיע לשם. אנחנו צריכים כן להבין את החומר. אז הוא גם חיבר חיבור על איך ללמוד הלכה. טוב, בצפ שכון ארוך. ודיברתי איתו, אז יש לי, הוא נתן לי עתק, זה חיבור שהוא לא הוציא לאור, יש לי את זה בבית, אבל אני חושב שהוא אמר לי שאסור לי להוציא את זה. אני צריך לבדוק, רשמתי לעצמי את ההוראות שלו, אם מותר לי להראות לכם את זה או לא, אני לא זוכר. אז אחד הדברים שהוא אמר לי, זה שבשיטה שלו אנשים לא קולטים שיש חילוק בין שיטת הלימוד לשיטת החזרה. יש שני דברים שהוא מלמד בשיטה שלו. עכשיו, בשיטת הלימוד בטור, הוא אומר, תלקרא את כל הטור. סיימת את כל הטור, תקרא עוד פעם. עכשיו תקרא עוד פעם. אחרי הפעם הרביעית תעבור לבית יוסף. ורק אחרי ששמעתי את זה ממנו, קלטתי כמה אני לומד טור כדי להגיע לבית יוסף. זה כאילו, אני יודע שעיקר ההלכה היה בית יוסף, אז אני צריך לגמור עם הטור כדי להגיע לבית יוסף.
אז, יותר ברור.
מה?
יותר ברור.
יותר ברור, עיקר השיטות, עיקר ההלכה. אבל הוא אמר, הערה מאוד חשובה. הטור זה שיטה, אתה חייב ללמוד את הטור. אמרת את הטור, תעבור לבית יוסף. אז אני אומר את זה, כי גם בסוגיה שלנו, אפשר ללכת לאיבוד בבית יוסף המקיף הגדול, צריך גם לקרוא את הטור, צריך להתחיל עם הטור, מה הטור אמר לנו. אני אומר, כל זה כלים בלימוד. אני מאוד ממליץ שכל דבר שלומדים, לומדים כמה פעמים. עכשיו, זה נשמע מצחיק, איך אמר לי החבוטה שלי כשהתחלתי לעשות איתו, הוא אמר לי, אחרי שלמדת את הדף, מה זה לוקח, 20 שניות לחזור על הדף? אמרתי, בסדר, זה 20 שניות שוות, בוא נעשה את זה. אחרי שעשינו את זה 7 פעמים, הוא אומר לי, זה לוקח 3-4 דקות כל חזרה. אמרתי, נכון, אבל עכשיו אנחנו מבינים, עכשיו זה מונח בידו. אני אומר אותו דבר ביחס ללימוד וביחס לטור. בבית יוסף זה קצת יותר קשה, יש הרבה שיטות איך ללמוד בית יוסף. בצעירותי הייתי לומד בית יוסף עם עיפרון. וכל פעם שהגעתי לשיטה, הייתי שם קו מתחת לראשון, ומסמן לעצמי איפה הראשון מסתיים, כי בתחילת הלימוד היה לי מאוד קשה לקלוט את השיטות. אז הייתי צריך בתוך השיטות, לא, כי אתה קורא כל כך הרבה שיטות, אתה לאו דווקא שם לב איפה עברת מהרוקח לאגור. זה כתוב. בסדר, אבל כשקוראים ברצף, הרבה פעמים אתה לא מחזיק ראש. אז אני מאוד ממליץ, היום אני עובד אחרת. אני יושב עם דף, כל שיטה שאני קורא, אני מסיים אותה, אני מתמצאת לעצמי בצד. מה הרגע קראתי? במילה, בשתי מילים, 3 מילים. ואז ממילה אני לא צריך כל כך בחזרות על הבית יוסף. אני עדיין חוזר, אבל זה לא אותו דבר. כי אני בעצם קורא ספר ללקט שיטות. אם בטור אני צריך לחזור, בבית יוסף אני פחות צריך לחזור. ברגע שאני מסכם לעצמי. כשאני שאלתי את הרב נבנצל עיצה, איך לזכור את הלימוד, אז הרב נבנצל אמר לי, אני חושב בשם, אני לא זוכר אם זה הבן ישחי או הקף החיים, שכתיבה שווה, אני חושב, 5 או 6 חזרות. לכתוב סיכום. לא זוכר איזה כמות, הוא אמר, אבל אז כשלומדים בית יוסף, אני היום הרבה יותר מסתדר לי השיטה לסכם בצד. לכתוב לעצמי את השיטות, מאשר מה שהייתי עושה לפני 20 שנה, שאז הייתי כותב קו מתחת לכל שיטה, ואז חוזר עליה, זה הרבה פחות עובד בשבילי. זאת אומרת, זה אוקיי, עכשיו אנחנו פעם שעברה סיימנו עם בית יוסף לעניין הלכה, שאם יש רווח מרובה, אז מותר בצינה, בגלל שזה דרבנן, יוצאים ממנו שמחת יום טוב, וראינו פה שבאמת כל ההלכה שהבית יוסף הלך להקל, במחבר הוא פסק להחמיר, ותירצנו את זה, נכון? שם עצרנו. אנחנו מתקדמים בבית יוסף, אני רוצה תוך כדי הלימוד שנדייק הרבה דברים בלימוד בבית יוסף, אנחנו כנראה כל הלימוד הערב יתמקד בבית יוסף. אני משאיר לכם את הקריאה של הטור. אני לא חושב שאתם צריכים לעשות את זה יחד איתי, אבל בבית יוסף יש המון המון דיוקים, אני רוצה שנשים לב אליהם. אנחנו מתחילים, לכולם יש את הבית יוסף. מה שכתב רבינו, ואפילו סחורה שנמכרה לפני המועד אסור לטבוע דמיה במועד, שם רבינה ומאסק זוזי בניה קדסן וואטה. אנחנו לא ראינו כמעט, ואני לא חושב שיש התבטאות לשיטות, שאומרים שבניה קדסן וואטה זה גויים. כולם כמעט הולכים עם השיטה שזה יהודים. למה זה חשוב לי שזה היה בבניה קדסן וואטה?
כן. בכוונה לא נתחיל פה?
כי למדנו את זה שבוע שעבר. עתה לקמי דרבשי, ודיברנו על זה כשלמדנו את הגמרא, שעתה לקמי כתוב באיגרת רב שיראי גאון, וזה גם מוכח מתוך הסוגיה שהוא תלמיד ליד רבו. אמר לי, מה עולמי זה להידנה, אמר לי, כיוון דהידנה משכח לו, ויום אחינו לא משכח לו, כפק מתי עבודה דמי ושארי. שאלנו מה זה הכפק מתי עבודה דמי, למה זה לא פרק מתי עבודה, מה זה החף הדמיון. ודיברנו על הרד"ק שאומר שיש חף הדיוק. ומפשטו של מעשה זה נראה. איך אתם מבינים את המילה נראה בבית יוסף? ומפשטו של מעשה זה נראה. קודם כל המבנה, אנחנו יודעים שהוא הולך לסתור את מה שהוא אומר. אומר מפשטו, נראה, זאת אומרת, ואחר כך הוא יסביר לנו למה זה לא נכון. אבל מה פירוש המילה נראה? כשאנחנו רואים את המילה נראה בראשון או במפרש, מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, הוא עכשיו הולך לומר לי, דבר שאין לו במסורת מרבותיו, דבר שאין לו מקור בראשונים, דבר שהוא אומר מכוח סברה עצמית, וממילא זה דבר חלש. ואנחנו נצטרך לבחון אם הוא מתכוון לומר את זה למעשה או סברה בסוגיה. אז כשאנחנו נתקלים במילה נראה בבית יוסף, אנחנו לומדים זווית חשיבה של הבית יוסף. אבל זה חשיבה של הבית יוסף. זאת אומרת, המילה נראה נותן לי את כל האינדיקטורים האלה. אין מסורת, אין מקור בראשונים, זה סברה, וצריך לראות אם הוא אומר אותה הלכה למעשה או כסברה. אז זה מגלה לי סברת הבית יוסף בסוגיה, אבל זה לא בהכרח שהסברה תהיה למעשה. אז כששוב, ההשלכות של המילה נראה הן מאוד חשובות. וזה לא רק בבית יוסף, זה בכל ראשון. ואפילו, אני פעם היה לי דיון, אני לא זוכר עם איזה רב, דיברנו על איזושהי סברה, ואמרתי, אין לזה מקור בגאונים ואין לזה מקור בראשונים. אז הוא עמד שם להסתכל עליי, איך אני יודע? אני ידעתי, כי הבית יוסף כותב על זה נראה. אז הוא אומר לי, זה לא נכון, זה ירושלמי. אמרתי, אני מוכן לחתום לך שזה לא ירושלמי. אז הוא הלך לחיפש אחרי 20 דקות, אמר לי, זה לא בירושלים, זה בגאונים. אבל זה לא בגאונים. וככה הלך שעה עד שהוא חזר אליי ואמר לי, אתה יודע מה, אתה צודק, זה בבית יוסף. ואני ידעתי את זה, לא כי אני יודע את כל הירושלמים, לא כי אני יודע את כל הגאונים, ולא את כל הירושלמים. אני ידעתי, כי אני, כי הלשון נראה, כן? ואפילו דמים שהלווה עשו לטובם במועד. טוב, שם זה היה דין שהיה מחודש בבית יוסף, אבל ואפילו דמים שהלווה אסור לטובם במועד, אלא אם כן אינו מצוי בעיר בשאר ימים. אלא, אמרנו שהנראה כבר יוביל אותי מפשט נראה, אלא, כן? זה, אני יודע שהוא הולך לסתור את מה שהוא אומר, אלא, אז אני בכלל לא יודע, יש שני דרכי כתיבה במפרשים. האיגרות משה, כשהוא כתב את התשובות שלו, כתב כמו שהוא היה מדבר עם אנשים. הוא לא חיפש לקצר ולדייק כמו ראשון. אז הוא כתב הווה אמינות כדי ללכת איתך בהלך החשיבה שלו בסוגיה. אז באיגרות משה, אני יודע שהוא כותב הווה אמינות שהוא יסתור אותם, ואתה צריך לדעת שהמסקנה זה מה שחשוב. בראשונים, אם מוזכר משהו, אז הנקודת הנחה שלנו זה שכל מילה היא שם ללמד אותך משהו. הם דיקו כל מילה. אני לא יודע בבית יוסף למה המשפט פה היה חשוב. זאת אומרת, הבית יוסף הולך לסתור אותו ואין לו זכר בהלכה בעצם. זאת אומרת, כמעט אין לו זכר להלכה. אז לא ברור לי למה בית יוסף הכניס את הנראה הזה פה. זאת אומרת, זה תלוי אצלי בתוך איזשהו סימן שאלה, אני לא יודע. אלא שהראש כתב, על שמלווין לגויים בריבית, כתב ראי, בתשובה, דיברנו כבר בתוספות, מה השלכות ההלכתיות, כשאנחנו אומרים שמשהו בתשובה, זה אומר שזה נאמר למעשה, זה אומר שזה נאמר לו מתוך הסוגיה, שלא היה נראה לרבנו טעם לאסור משום פרקמטיה אל מסע ומתן שסחורה ולא הלוואה. אוקיי? אז מהסוגיה הייתי חושב שמפה אני לומד שהלוואה אסורה, שהלוואה דינה כמו פרקמטיה כמו עסק, אבל יש לי תרי ורבנו טעם שכל האיסור פרקמטיה הוא עסק, הוא סחורה, הוא לא, כשהלוואה היא כסף, ההחסר הוא כסף, ועד רבינה במסק זוזי בני הקדנסן, הוא רטב לא הווה ישר להרווה של נמשון בת הרכי לא משכח לו, אמה אפילו פירון הלוואה אסור, וכל שכן להלוות את ההלוואה הייתה כן, פרקמטיה שהמלווה להן מאוד היה, הוא מסביר למה זה אסור, כי זה היה כן פרקמטיה, כי הלוואת כסף שלו לא הייתה הלוואה תאורה, שאתה נותן כסף ומקבל כסף חזרה, אלא שהמלווה להן מאוד נויין בפירון והיה מסתכר בו. עכשיו, פה משמע שני דברים. א', הם החזירו לו משהו אחר, ב', הוא עושה ביזנס, הוא מרוויח כסף על מה שהם מחזירים לו. מה אם יש לי רק מרכיב אחד, זה הדוגמה שנראה בהמשך, שהראש מביא בהמשך, שבן אדם נותן הלוואה לגוי, והוא אומר, ההלוואה היא על הסחורה שאתה קונה, ואם אתה לא משלם לי תוך 8 ימים, הסחורה נהפך להיות שלי, אבל הוא לאו דווקא הולך למכור את הסחורה היא. זה אין התייחסות בשלב הזה, מהרי ורבינותם, אבל מתוך הדיוק, שהם דווקא נתנו לי שני מרכיבים למה זה פרקמטיה ואסור, אולי אני כן יכול לדייק. מעריב רבנו תם יסברו במקרה שיש לי רק מרכיב אחד. זאת אומרת, הם אמרו מציאות שאני מקבל חזרה לא את הכסף אלא סחורה, וגם אני הולך להסתכר בסחורה הזו. השאלה היא למה אני צריך את שני המרכיבים האלה. ואני אומר שיכול להיות, לא ראיתי מי שאומר את זה בשיטת תוספות, אבל יכול להיות שפה מדויק בתוספות כשיטת הראש. היות ותוספות נתן לי שני מרכיבים כדי שזה יהיה אסור. כן? אני, שוב, לא מצאתי מי שאומר את זה מפורש, כדי תאפר כי זהו נשך, אבל הלוואה אינה כן פרקמטיה, ושאר יד כאן לשונו, אז יש לי ראש רי רבנו תם, שאומרים לי שאני יכול לעשות הלוואה, וזה לא פרקמטיה. לתת כסף, לקבל כסף חזרה, זה לא פרקמטיה. אוקיי? שלב הבא, ונראה. עכשיו, כל הוונראה שאמרנו קודם, אנחנו שוב נאמר. כן? דמישהו מחי כתב רבינו, אפילו סחורה שנמכרה לפני המועד אסור תבוע דמיה במועד, ולא כתב אפילו מאות שילבה אסור תבוע במועד, אלא דאם כן, אבל לפרוש, שידנו אסור, אלא כשמקבל פרות, אסורה פירון הפרקמטיה שמחר, כי עובדת רבינה, שערי נותנו לו יין בפירון הפרקמטיה שמחר להם, אבל אם לא מקבל אין מאות שערי, דאב אגב זה מכוח פרקמטיה, עתיק מטן שנמכרה קודם המועד, וזקף לה מאות ברחוב, אבל להיקלווה, וכיוון שעכשיו מועד לא מקבל אין המאות, משמע ודאי, תשערי לדעת רבינו תם. כן, אז הוא אומר, ככה נראה בלשון הטור, אבל לכאורה הטור היה צריך לכתוב לי כולה יותר. עכשיו, הוא לא מתרץ, הוא אומר, זה נראה שזה הדיוק בטור, ובאמת לכאורה הטור היה צריך לומר לי כולה יותר גדולה. וכתוב שם מגעות השירי, פירעון נקבל מישראל, אחד המצלים פרה מנה אחר המועד, כמו במועד, אין ראיה כל כך לאסור. אבל הקפה שגוי שחייב לישראל בלא משקון, מתיר רשי לקבלו במועד. ורשב"ם אומר, תהיה שכוח המחמיר עד כאן לשונו. אז כל זה מילה במילה, מה שכתוב בהגות השירי, שאנחנו כבר ראינו לפני שבועיים. עכשיו, אני לא יודע איך להבין את המשפט הזה, ישר כוח המחמיר. לא יודע. אני לא יודע איך להבין את זה.
בדרך כלל בית יוסף משתמש בביטוי
המחמיר תבוא עליו הברכה? לא. זה נדיר.
אז ככה אנחנו הבנו, זה היה מגדיל.
כן. אז הרב אורט, כשפעם שאלתי אותו, אני כשהייתי ילד בחדר, אז תמיד לימדו אותי במשנה ברורה ובקיצור שולחן ערוך, כשכתוב בעל נפש יחמיר, אז כמובן שכולנו בני תורה נחמיר. והראש קולן, הרב אורט, כשלמדתי איתו, אז הוא הסתכל עליי ואמר לי, אתה חושב שאתה בעל נפש? מה שייך? בעל נפש יחמיר. אנחנו, מה? ממש הסתכל עליי בתמיהה, שאני חושב שזה נוגע לי. טוב, אז גם פה. טוב, אבל הבית יוסף לא ילך עם הרשמן. ונראה, שמתם לב לכמה הבית יוסף הולך עם ונראה? אני לא זוכר עוד סימן שבו הבית יוסף כל כך מביא סברות. ונראה. זה בחוב הבא מחמת הלוואה מהירי. ומשום מה הכי כתב דן ראייה כל כך לאסור דרוב דדה כדסנוואטה יקלעוק מבלווה דקן פקמחתיה וכדעוק מהראש. ומה שכתב בהקפות של גוידר השבם אומר לי שכוח המחמיר יש לתמוע. ושוב, אנחנו כבר שמנו לב מהתחלת הבית יוסף, שהבית יוסף הולך פה באופן יוצא דופן בכוח להקל. זאת אומרת, הבית יוסף שלב אחר שלב, באופן יוצא דופן הלך נגד הרמב״ם, הלך נגד הראש. אנחנו שמנו לב שהבית יוסף כל הזמן חותר להקל. אמרנו שהסיבה היא כנראה, א', כי המנהג היה להקל, כמו שרואים מהראשונים. וב', אמרנו עוד סיבות. אבל פה שוב אנחנו רואים את זה, שהבית יוסף אומר לנו, תמוע, יש לתמוע. מה שחייב גוי לישראל בלא משכון, חשוב דבר עבד. ולמה יחמיר אדם על עצמו בדבר עבד? אומר לנו הבית יוסף, סליחה, אם אין לך משכון, אתה לא תקבל את הכסף מהגוי. מה העניין להחמיר? מה פשט ברשבם? ונראה, פעם רביעית חמישית, דכיוון שאינו בוודאי עבד, אם לא יתבנו עכשיו סובר רשבם, דשפיר דמי להחמיר. פה אנחנו רואים הגדרה מחמירה, שאני לא חושב שיש לה זכר להלכה, שכדי שמשהו יהיה דבר עבד, זה צריך להיות ודאי עבד. תבינו לאן זה הולך. הגוי הזה, שאין לך משכון עליו, שחזל התירו לך בכל מיני סיטואציות ללכת ולקבל ממנו את הכסף, פה, סליחה, מי המשהו לא ישלם? זה לא ודאי עבד, רשב"ם אומר, יש הכוח המחמיר. וזה המקסימום שהבית יוסף יכול להביא, כאילו, לתרץ את הרשב"ם. כן.
מעיד החווה הייתה לפני החג.
כן.
אז הוא בטח היה פה כבר גיוש. אם זה באמת נחשב דבר עבד.
אז זהו, הוא יאמר בהמשך, זה... טוב, אין לי פה את הצורת הדף. בטור שלי זה בראש העמוד. המהדורה הזו, בין שני הגדלים, הם שינו צורת הדף. אז יש את הגודל... כן. תלוהבי דבר עבד אל דבר שיובד בוודאי. אז הבית יוסף שם את הרשב"ם בשיטה מאוד 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 מחמירה, זה רק דבר עבד, אם ודאי יהיה עבד, אם לא יעשה עכשיו. הרב מגיד כתב בפשיטות, זה להיפרה מן הגוי, דברי הכל מותר, זה בכלל דבר עבד ובכן הלכה. אז אחרי שהבית יוסף הסביר את הרשב"ם ככה, הוא מביא לך את הרב המגיד, אומר הלכה מותר, אני לא צריך להיות ודאי דבר עבד כדי שיהיה דבר עבד. אומר דרכי משה, וכן אומר דרכי יוסף פרקם דומד קטן, וכן משהו כמובן דרך בינו בסימן זה, וכתב מאוד חסוף מי שהפך, רבייה התיר לקבול בשיחותה במועד כאן שונו, פשוט הוא לא שר, אלא במקום דמותר לתבוע חובות, כן, אני לא יודע מה האיסור בקבילה, למה זה צריך להיות דווקא מקום שמותר לך לאסוף, שם מותר לך לקבול, אני לא יודע. אנחנו ממשיכים לסעיף הבא. אז בינתיים מה יצא לנו? שהבית יוסף הכריע לנו שדבר העבד לא צריך להיות ודאי עבד. כמה ודאות צריך להיות שזה יעבד, הוא לא אומר לנו. אבל זה לא צריך להיות ודאי עבד. לא ברור מתוך מה שלמדנו עדיין, כמה הבית יוסף יתיר לי הלוואות. הלוואות בריבית, סתם הלוואות. וואו, חשבתי שיש לנו עוד חצי שעה. אוקיי. אוקיי. אז בואו נראה שנייה את השולחן ערוך. תכוונו אותי, אני חושב שמאוד חשוב הלימוד שאנחנו עושים עכשיו מבחינת ללמוד איך לדייק ולראות את המרכיבים של הטור, אבל אני חשבתי שהיום לפחות נגמור את כל הטור בית יוסף ולא גמרנו את החצי.
אני מסתכל כאן על בית יוסף, אני רואה שהרופא מוכותב ואיקל למיידק ואיקל למיידק,
כן.
זה חוזר אצלו הרבה שצריך לדייק בדברי הטור. אני יודע אותי, מה שרב אמר, שאולי הוא לא סובר כראשון, ואולי לא כל כך ככה, אלא מתכוון לומר שפה לא איקה למיידק.
אני מסכים, אני מסכים. אמרתי את זה מדי חריף, אני מסכים לך. אני מסכים, אני מסכים. אני לקחתי את זה לקצה ואני מסכים לך, שזה לא נכון. אני מסכים. 100%, תודה רבה. כן. סעיף א', אני חושב שלמדנו. סעיף ב' הוא בעצם פוסק שלקחת הלוואה חזרה זה לא נחשב פרקמטיה, כן? זה סעיף ב'. סעיף ג' נקרא את סעיף ג' בפנים, רק לשים לב לכמה דברים. מחר לחברו פרקמטיה קודם המועד. יש מי שאוסר לתבוע דמיה במועד, אלא אם כן יהיה לוקח אדם שאינו מצוי במקום המוכר ונזדמן לו בכל המועד דוד דבר הזה. זה בסדר? יש דיון איך להבין כשהבית יוסף מתחיל עם המילה יש מי ש... זאת אומרת, זה משמע שהוא לא סובר את השיטה הזו. ולי נראה, אז הוא מתחיל עם יש מי ש... ולי נראה שכיוון שזקף עליו המעות בחובו קודם המועד, אבל כהלוואה, זה כבר נהפך להיות זקפו עליו במלווה. זאת אומרת, עכשיו זה הלוואה שהוא חייב לו. הוא מותר לגבות ממנו בכל המועד, אפילו האדם שמצוי במקום המוכר. לשיטת הבית יוסף בסעיף ב' שלגבות מלווה זה מותר, אז הוא אומר, אם זקפו עליו במלווה, זה מותר לגבות. סתם מאמר מוסגר, הרב נבנצל הולך בשיטת רב שלמה זלמן, שמאוד מאוד מחמירה בדיני מעשר כספים. זאת אומרת, רב שלמה זלמן סובר, אם ההורים נתנו לך במתנה בית, הבית שווה 1,000,000 שקל, אז אתה עכשיו חייב 100,000 שקל למעשר כספים. אני לא מכיר אדם שנוהג כמו הרב שלמה זלמן, אבל ככה הרב נבנצל סובר. סובר כמו רב שלמה זלמן, שגם במתנות ודברים ששווים ערך מאוד מאוד גבוה, אז צריך לתת מעשר כספים הזה. אבל יש בזה צד כולה שבעצם מבטל את החומרה. שהאומנם צד סובר שכל דבר מצווה כמו השח, יש הרי מחלוקת שח שולחן ערוך, האם מעשר כספים צריך ללך דווקא לעניים, או לכל מצווה אפשר להשתמש מעשר כספים. אז האומנם צד אמר לי פעם שהיות ופיראון בעל חוב מצווה, אז גם כשאתה פורע חוב, אתה מקיים מעשר כספים. אז אמרתי, אז כל אדם צריך לפתוח כרטיס במקולת, וכל פעם שהוא משלם, זה יורד לו מהמעשר כספים. אז הוא אמר, נכון. אז בסדר, אז נף על פיתה בבירה, אז אין בעיה. אז אני יכול לקבל את החומה, כל פעם שאתה משלם את המשכנתא, אז אני לא הולך עם זה לא לכולה ולא לחומה. זאת אומרת, אני רבותיי, לא, אני לא רק רבותיי, אני לא חושב שיש... יש כמעט רב בישראל שמורה ככה, לא לחומה ולא לכולה. אבל אני אומר, צריך לדעת שגם השיטה הזו קיימת. שאני מסתכל על זה. הדברים חשובים, כי...
עד פרק מצווה גם לעסק דם?
שאלה טובה, נכון. אני שאלתי אותו את זה, אני לא זכה מה הוא ענה לי. זה רשום לי, אני מקווה שזה רשום לי. זה מלפני כמה שנים, אני לא זוכר. לא זוכר. אבל אנחנו, מי שסומך על האגרות משה, שאין דין ריבית עם עסק, אז הוא לא יוכל לומר שיש דין, אני אומר, זה תרתי דסתרי, כן. למרות שהאגרות משה מחלק, כי האגרות משה אומר שכשאתה משלם ריבית, זאת אומרת, אז יש אנשים שיש להם מניות שהם מרוויחים מהריבית ששילמת. לעומת זו, כשהם משלמים לך ריבית, אין אף אדם שהמשכורת שלו ירדת בגלל הריבית ששילמו לך. האגרות משה רוצה לחלק בבנק, בבנק או בעם, בין תשלום ריבית לקבלת ריבית. הוא אומר, ככה, זה חילוק שהוא עושה. בסדר, חזרה לענייננו. זה לא, סתם, העלית, אז שתדע שיש מקום גם בזה לחלק. חזרה לענייננו. אז, ההגדרה שיש לנו פה, בבית יוסף, יש לה המון השלכות. ניקח כמה דוגמאות. בן אדם פותח אתר אינטרנט. הוא מוכר סחורה. מותר לו להשאיר את האתר פתוח בשבת ויום טוב? יש כמה בעיות. זאת אומרת, אחת הבעיות זה שאסור לי למכור סחורה, אסור לי לעשות מקח וממכר בשבת ויום טוב. זאת אומרת, זה לא רק שאלה של דברים אחרים, שכן אני כן עשיתי, לא עשיתי, גוי עשה, יהודי עשה. יש בעיה עקרונית, אסור לי לעשות מקח וממכר בשבת ויום טוב. אז השאלה הזו היא לא שאלה חדשה, השאלה הזו כבר קיימת 40-50 שנה. כי עוד לפני שהיה אינטרנט, היו מכונות פחיות. ואדם שיש לו בבעלותו מכונת מזון, מכונת פחיות, ליד התחנה המרכזית, המכונה שלו, הוא לא מחבר אותה בשבת. בא בן אדם בשבת, שם כסף, לוחץ כפתור, לוקח פחית, קנה, עשית מקח ומקר בשבת, אתה קיבלת את הכסף למכונה שלך, הוא לקח את הפחיות. אז השאלה הזו כבר נידונה בין הפוסקים לפני 50 שנה, בנוגע למכונות פחיות. אבל, מה היתרון שלנו באינטרנט על השאלה של מכונת פחיות? למה זה יותר קל? כי באינטרנט הכל הולך עם כרטיס אשראי. עכשיו מתחילה השאלה, כשאני לוחץ על כפתור, קנה, ונותן כרטיס אשראי, מספר כרטיס אשראי, זה כפו עליו במלווה? מה קורה פה עכשיו באותו רגע? זאת אומרת, מה קרה כשאני לחצתי על הקנה, לחצתי, אני רוצה לקנות את המוצר הזה באתר אינטרנט, אבל לא נתתי לו כלום. מה קרה פה? בעצם חתמתי חוזה שאני אשלם לו. הקונה חותם, הוא מתחייב שהוא ישלם, אבל הוא לא ברגע זה. ברגע זה מה קרה? איזה מעשה קרה ברגע זה? זאת אומרת, אחד מהצדדים שאנחנו מאוד מתחשבים בהם בשאלה של אינטרנט, זו השאלה הזו. האם במעשה קניין באינטרנט זה נחשב שהיה פה מקח וממכר, או זה כבר עליו במקרה? זאת אומרת, יש לי חברת אשראי, יש לי לפעמים כמה ימים שאני יכול לצאת מזה. זה שחוקית חל פה מעשה קניין, זה עדיין לא אומר שהלכתית חל פה מעשה קניין. הרבה פעמים המבנה של העסקה הוזקפו עליו במלווה. זאת אומרת, אני רק אומר שההגדרה שהמחבר נותן לי פה, שאני לא יכול לתבוע דמיה, אבל אם הוא מחר לחברו פרקמטיה קודם המועד, אז עכשיו זה הוזקפו עליו במלווה. אז הוא חייב לי הלוואה. אז עכשיו זה לאו דווקא, אומר לי הבית יוסף, זה לא פרקמטיה. ההגדרה הזו, יש לה השלכות גם לשאלות של עסקות באינטרנט. בסדר? אני אומר לכם איפה זה בא לידי ביטוי. הרבה פעמים יש אתרים שהם לא מאבדים את החומר, הם לא מאבדים את החומר של הבן אדם שעושה קנייה בשבת עד אחרי שבת. זאת אומרת, אני רוצה לעשות קנייה, האתר, הכל הולך על אוטומט, הבן אדם מכניס את הפרטי אשראי שלו, אבל באמת, מתי יעבירו, יעשו את הסליקה, את החיוב של הכרטיס אשראי? לא בשבת. אז עכשיו, מה קרה פה? הוא ביקש ממני סחורה, אני מקבל את הפרטים כי הוא החליט להזין אותם בשבת, אבל אני רק אעביר את הפרטים לחברת אשראי במוצאי שבת, ביום ראשון, ביום שני.
אז עוד נחשב, אם הבעיה של הפרקמטיה בשבת זה הכתיבה,
לא, מי אמר שזה הכתיבה?
זה לא מה שלמדנו, מה...
זה גזירה עתו כתיבה, אבל אם קוי בא לאתר שלי וקונה, מה הבעיה שלי? זאת אומרת, אני אומר, זה אחד מהצדדים שאנחנו משתמשים בו, הרבה פעמים זה אחד מהדברים שאנחנו אומרים לבעלי אתרים, לעשות את המערכת בצורה שהוא רק מכניס את הפרטים, אבל החיוב לא קורה בשבת. זאת אומרת, אתה מעביר את החיוב לחברות אשראי אחרי שבת. ואז נוצר מצב שזה מעין זקפו עליו במלווה. הוא הסכים לעשות עסקה אחר כך. הוא נתן לי הוראה, הגוי בא בזמן שנוח לו, ונתן לי הוראה, תעשה לי את העסקה הזו אחרי שבת. אני אומר, ההגדרות האלה, זה לא בדיוק זקפו עליו במלווה, אבל אלה הן ההגדרות שאנחנו משתמשים בהן גם בתוך האינטרנט. זה מאוד חי היום.
שנכנס לתוקף אחרי.
שאני מכניס לתוקף. שכן.
העסקה נכנס לתוקף אחרי כן? שבת.
כן. וכן מותר לקבוע לו קיזרין ברמה. טוב, סעיף ד', נעבור לטור בית יוסף. אתם מסכימים שנמשיך בטור בית זה, כי יש פה עוד מה להרחיב בשולחן ערוך, אבל אני חושב שאנחנו צריכים... כן? אני משער שיש לכם הרבה רווח מה... כן?
אני כן, אבל רוצה לחלט לנו שיעורי בית כבר לשבוע הבא.
אני בעד, תעברו על כל הטור בית יוסף של סעיף ד', של סעיף ה', אם אתם יכולים להגיע להגדרות חדות, זה יעזור. יש פה דברים שאין לי הגדרות חדות. שסעיף ה', וו עוד לא למדנו. זין זה בעצם הגות השירי בתוך כל האחרים. הזין זה רלוונטי לנו. וחטט אתם תחליטים אתם רוצים. אבל באמת, ד' ה' זה לב הסוגיה. ד' ה', כן. ד' וה'. כן. וזה לא כל כך קשה. אני חשבתי שנספיק ד' וה'. זאת אומרת, זה ארוך, אבל זה לא קשה. זה לא סברות קשות. יש מקומות שאין סברות, אנחנו צריכים לנסות להבין. ננסה לסיים ד'. אז הטור אמר שסחורה זה דווקא אם הוא הפסיד מן הקרן, אז מותר למוכרה. אנחנו נכנסים לבית יוסף. ואם יש לו סחורה ולא אם כן אתה הפסיד מן הקרן. שם אמר ביוסי ברבין, ודבר עבד מותר. וכתב הראש, ולא מכדבר עבד, אלא שיחסר מן הקרן. כגון, הנחת מה הייתי את המגמרה. אבל אם יום שוק הוא במועד, הבית יוסף בהמשך, לא פה, בהמשך, בתוך סעיף ה' ייכנס להגדרות מה זה יום שוק. זאת אומרת, יש את הירושלמי שמגיעים תגרים לעיר, זה דבר יוצא דופן. יום שוק, הבית יוסף יאמר, ואתם תדייקו בלשונו, הוא אומר את זה כחידוש, ואז הוא מביא לזה ראייה. זה לא היה פשוט לו מה זה יום שוק. זאת אומרת, הבית יוסף, הנקודת מוצא שלו היא שיום שוק זה דבר נדיר. ובסוף הבית יוסף מביא שבאמת היו ערים שהיה להם שוק מיוחד פעמיים בשנה. בפסח ובסוכות. זאת אומרת, השוק של הגויים היה תמיד נופל בפסח וסוכות. והוא אומר שם שוודאי שאפשר לעשות סחורה, הוא מביא מהראשונים. אז זה סוג יום שוק אחד. הוא טוען בשיטת הראש פה, שהיום שוק של הראש, זה יום שוק שמגיע פעם בשבוע. פה במקולת, יש מבצע על קפה. חכה, אולי חודש הבא, מבצע יהיה יותר טוב, מה אתה יודע? אז זה יום שוק, ככה בית יוסף יאמר בהמשך. זאת אומרת, ויכול אתה למכור סחורתו ברווח, ולאחר המועד לא יכול להרוויח כל כך, אבל מן הקרן לא הפסיד, אסור למכור במועד. ואחית בירושלמי, יד עד לא מזבן והוא פחות מקרנה, מזדבן. והירושלמי שהוא מביא לי פה, בהמשך הוא יביא מחלוקת ראשונים, איך להבין את הירושלמי הזה. זה קצת קשה, המבנה של הבית יוסף פה, כי פה הוא מביא שיטות, ורק באמצע הסעיף הבא, זאת אומרת עוד עמוד וחצי, הוא ייכנס בעצם לספקות בשיטות האלה. אבל אנחנו הולכים עם הבית יוסף. ואם אין לו מה יוכל, או אפילו יש מה יוכל, אלא שאם קרינו אותה ילומות ברווח, שם כתב ראש, תחמר שם בירושלמי, רבי יוסף רבי אלעזר ומפקידין רבי יושעיה, אי את ידעת את מזבין ואת היא שעתי גבן זווין. ופה אנחנו נכנסים לסוגיה שדיברנו עליה בשיעור לדוברי אנגלית. שהבית יוסף בעצם פה נכנס לשאלה, בן אדם הוא מיליונר, אבל אם יהיה לו עוד כסף, אז הוא ישתמש בכסף, הוא יקנה עוד אוכל לחג. אז אנחנו אומרים, לא סליחה, אבל יש לך את הכסף בבנק. אז זו סוגיה שבאה לידי ביטוי גם בהלכות צדקה. יש לנו שאלה, יש אדם שהוא לא עני, יש לו כסף. אבל הוא כזה קמצן שהוא לא יקנה לעצמו אוכל. אבל יש לו מלא כסף, יש לו יותר כסף ממני. האם יש מצוות צדקה לתת לו אוכל? זאת אומרת, זה, אני זכיתי לגור שנה אצל הרב אוזוכוביץ' זצ"ל, והוא היה מחלק אוכל שלוש פעמים שבוע, והוא טען שמצווה לתת לו אוכל. אני התווכחתי איתו. תסתכלו אתם בסוף הלכות צדקה, תאמו לי מה יוצא לכם. ביורי דעה בסוף הלכות צדקה, איך יוצא לכם? צריך לתת לו אוכל או לא צריך לתת לו אוכל?
לאדם שיש לו
הוא מתקמצן. יש לו, הוא מתקמצן.
מה זה יש לו? הוא עמיד?
הוא עשיר. יש אנשים כאלה בעולם. הם עשירים גדולים, יש להם בעיה נפשית, הם לא מסוגלים להוציא את הכסף לקנות אוכל. הרב הסובר שהוא עני לאותו ע הוא טען שבעיה נפשית זה בעיה.
אני לא עושה לי כמה כסף יש.
אוקיי, אבל אוקיי, אז פה הבית יוסף אומר לי, בן אדם שיש לו המון כסף, הוא לא יוציא את זה לחג, אבל כשיהיה לו יותר כסף הוא כן יוציא את זה לחג, אז אני אומר, סליחה, לך תוציא את הכסף שלך.
אני מדבר על אדם הנורמטיבי, לא לחולה.
אוקיי, אז שאלה שהגיעה אליי, הייתה אישה שאמרה, אני לא מסוגל ללכת לבית חולים ללדת, אם הילדים שלי לא נמצאים אצל אמא שלי. אמא שלה גרה בבית שמש. בשבת היא רוצה לשים את הילדים על מונית, להביא אותם לאמא שלה. היא אומרת, אני לא אוכל להתרכז בלידה אם הילדים שלי לא אצל אמא שלי בבית שמש. לא סומכת על אף אחד אחר, אני לא יכולה ללדת. אז היא באה וטענה, אני רוצה שתתירו לי, אם אני מתחילה ללדת בשבת, לשים את הילדים על מונית, להסיע אותם לבית שמש. אז השאלה הגיעה ביום שישי, התקשרתי לרב טריגר שליטה, והוא אמר לי, לא, יש גבול לכל תעלול, לא. לא. ואז הוא נתן לי את הדוגמה, הוא אמר לי, אישה לא יכולה לומר לי, אני לא יכולה להתרכז בלידה, בגלל שיש לי מניות בבורסה, והבורסה צונחת, אתם חייבים לקרוא לי את המניות, אחרת אני לא אלד טוב. לא כל דבר, בגלל לידה, היא יכולה לומר לי, אני עכשיו צריכה שתתירו לי. לא הולך. אז הרב טריגר אמר, לא, תמסור לדישת שלום, לא, היא לא יכולה לשים את הידים המוני בשבת. הגעתי לארצות הברית לביקור, אז שאלתי את הרב דוד פיינשטיין, שאלתי אותו, מה למה יש? אני כן או לא? אז הוא אמר לי כן, אם היא אומרת שהיא לא יכולה להתרכז בלידה, בלי זה, אז זה צורך שלו, זה לא שונה מהאישה השומה, שאומרת אני צריכה נר, אתם יכולים לשים את האלמונית, לשלוח אותם לבית שמש. וכך אני חשבתי, זאת אומרת, מה שהרטריגר אמר לי, היה לי הפתעה גדולה מאוד. אז אמרתי לו, הרב, ומה אם האישה אומרת, יש לי מניות בבורסה? הבאתי את הדוגמה שהרטריגר אמר. אז הוא אמר לי, אז אפשר למכור את המניות בבורסה? אמרתי, מה, אני יכול למכור את המניות בבורסה? הוא אמר, כן. רק תזכיר לה שהקדוש ברוך הוא ברא מקום שקוראים לו גיהנום. והמקום מרוחם מאוד. ותאמר לה שאנחנו הלכתית צריכים לשמוע בקולה. היא אומרת, אני לא יכולה ללדת בלי זה, אנחנו לא יכולים להתווכח איתה. אנחנו בפיקוח נפש צריכים לשמוע בקול החולה. היא אומרת, אני לא יכולה ללדת, אז תשמע בקולה. זה שזה נשמע לך מוזר, בסדר. אבל תאמר לה שאנחנו שומעים בקולה על אחריותה. ואם זה אמת, אז בסדר. ואם לא, אז היא זו שנשרפת, לא אנחנו. וזו הפעם היחידה שאני שמעתי אותו מדבר, הוא תמיד נעים הליכות ועדין וזה. פה הוא אמר לי, אין ספק שאנחנו צריכים לשמוע בקול החולה. הוא אומר, אני לא מסוגל ללדת, אני נכנסת לסכנה, אני לא... אז בסדר, אני אעשה את זה בשבילה. אבל היא צריכה לדעת שזה על החיות. אני חוזר לפה. פה אנחנו עכשיו נסתכל על הבית יוסף, האדם שאומר, אני לא יכול להוציא כסף ליום טוב. נכון, יש לי חשבון בנק מלא. אבל אני לא יכול להוציא את הכסף ליום טוב. עכשיו בית יוסף אומר, רגע, זה כלול גם בירושלמי? גם את זה נתיר לו עכשיו? לך תעשה פרקמטיה, זה יהיה לך צורך יום טוב? תאמו לי אתם, איך אתם רואים את הירושלמי? נמשיך פה בעזרת השם, שבוע הבא.